כן, קודם כל אני רק אומר שזה השיעור האחרון לזמן הזה על התוכנית הלכה, ואחר כך נתחיל עוד פעם אחרי פסח. מה שנעשה היום זה את החלק השני של מה שאמרנו שנדבר עליו. השיעור הראשון, לפני שבוע דיברנו על ארבע כוסות, על הסבה, על כרפס ועל מצוות מגיד. עכשיו זה החצי השני, שזה כל ענייני המצה, המרור ומצוות ההלל. אז נראה, אז קודם כל לגבי מצה, מופיע בתורה, מופיע בחז"ל, חז"ל דורשים את המילים לחם עוני, מה שכתוב על מצות ומאורים יאכלו, ואחר כך הגמרא דורשת מה זה עוני. עוני יש לזה כמה וכמה פירושים, לחם עוני, מה שמופיע בדברים, אז יש כמה פירושים, או לחם שעונים עליו דברים הרבה, זה דבר אחד שמספרים עליו, כמו שאנחנו מדברים על הגדה של פסח. דבר שני זה בענינות, זאת אומרת זה לחם שהוא נאכל באופן כזה שהוא לא עשיר, אין בו עושר נוסף על מה שיש בדרך כלל, וזה מים וקמח בעצם. והדבר השלישי זה העניין של עני, זה לחם של עני, זה דרכם של עניים לאכול אותם, זה העניין של המצה, שאוכלים אותם בצורה של עוני. עכשיו, מבחינת ההלכה עצמה, של איך אמורים לאכול את אותה מצת מצווה, אז הגמרא בברכות אומרת לנו, הגמרא בברכות בדף למתת עמוד ב', אמר פאפה הכל מודים בפסח שמניח פרוסה בתוך שלמה ובוצע, מה איתם הלחם או נקטיב. זאת אומרת, הגמרא בברכות מלמדת שכאשר אתה בוצע על המצה בפסח, אז אתה צריך לקחת פרוסה, זאת אומרת מצה חצויה ומצה שלמה, ולאכול אותם יחדיו. למה? שוב, בגלל שזה מאפיין את העני, העני אין לו פרוסה שלמה, יש לו רק חצי, ולכן הוא, כשהוא בוצע, הוא בוצע באופן הזה. עכשיו, כאן אני רוצה להציג כמה מחלוקות ראשונים בהקשר הזה, שמלמדים קצת על האופי של, של החיוב של אכילת מצה בלילה, ואיך הוא נעשה. זאת אומרת, לפי זה גם ננסה לעשות קצת סדר מבחינת מספר הזיתים שצריך לאכול בלילה וכו'. יש כאלה שלושה ויש כאלה חמישה, איך זה מגיע לכאלה פערים גדולים? של מספר זיתים שצריך לאכול. יש לפי הרמב"ם לכאורה מספיק אחד לכל אורך ליל הסדר. אז נראה קצת בעניין הזה מה שיוצא. אז אמרנו, הדבר הראשון שצריך לעשות זה מוציא מצה, זאת אומרת מברכים ברכת המוציא וברכת אכילת מצה. אז מסבירים לגבי הגמרא הזאת בברכות, בדף למתת עמוד ב', שאדם לוקח את המצה ואת השלמה ואת הפרוסה ואוכלם יחדיו, האם זה בנוסף ללחם משנה או שזה כולל את הלחם משנה. הראש לדוגמה אומר, הראש והתוספות פה בפסחים, כשהם מספרים את העניין הזה, אז הם אומרים שזה בנוסף. זאת אומרת, יש לנו את מצוות המצה, בנוסף ללחם משנה. למה? הגמרא בברכות אומרת שבעצם העניין של העני, זה דין בפסח, באיפה? במה שהוא לחם המצווה של פסח, שזה אומר המצה. אבל מלבד זאת, זה גם יום טוב. אז מלבד זאת, יש גם דין של לחם משנה. אז בעצם הראש אומר כמה מצות צריך לקחת, צריך לקחת בעצם 2.5, לכן יש לנו 3 מצות, חוצים אמרנו מצה אחת כדי שיהיה לנו לחם עוני, זה ביחץ, ועכשיו כאשר אנחנו עושים בעצם את ברכת המוציא, אנחנו מרימים את כל 3 המצות. למה? אנחנו צריכים גם לחם משנה וגם מצה חצויה. זה מה שמסביר הראש. כן, אז לפי הראש, אם אנחנו נשאר כמה מצות, אז הראש בעצם אומר 2.5, כן? למה? כי יש לנו שני דינים. יש לנו דין של לחם משנה, שזה דין בסעודה, ויש לנו דין של מצה, שזה אני.
למה יש דין של לחם משנה? זה פתח, זה עבר כל בשבת.
כמו כל ימים טובים. כמו כל ימים טובים. הגמרא בשבת קי"ח אומרת שיש דין של לחם משנה בימים טובים גם כן, ולא רק בשבת, גם בימים טובים לא ירד מן במדבר, ולכן קבעו שזה גם בימים טובים. ככה גם הרמב״ם מסביר בהלכות. אז זה שיטת הראש. עכשיו, הרמב״ם והריף, מי שהם בדבריהם, רואה שהם לא נדרשו ללחם משנה. אלא הם בעצם עושים, לפי הרמב״ם והריף, אנחנו מרימים רק מצה וחצי. זאת אומרת, למה מצה וחצי? אנחנו לוקחים את המצה הפרוסה, מצה שלמה, ואת שני מרמים, כאילו זה מקיימים את הלחם משנה, לא בלחם שלם משנה, אלא לחם אחד ועוד לחם אחר. עכשיו, למה לכאורה, איך הם מסבירים את הטענה הזאת? כשהגמרא אומרת בברכות שזה דרכו של אני, אז בעצם לפי שיטת הריף והרמב״ם, הדין של אני הוא לא דין רק במצת מצווה של פסח. הדין של אני הוא גם בסעודה שלמה של פסח. כל הסעודה של פסח היא סעודה של עניים. ולכן גם דין לחם משנה, שהוא נגזר מדין הסעודה של פסח, גם הוא צריך להיות בצורה של עניים. אז לכן גם הלחם משנה עצמו הוא צריך להיות חצי. ממילא, אז אין לנו פה שני דינים, לחם משנה פלוס מצה, אלא הלחם משנה הוא גם כן כמו המצה, כי בעצם יוצא שהדין של העני הוא לא רק מאפיין את המצה, אלא מאפיין גם את הסעודה, ועד ממילא יש לנו סעודה של עניים, זה לפי שנת הרמב"ם והריף, ממילא זה כולל את הכל, גם את דין לחם משנה, גם את דין מצה, ולכן המקסימום שנצטרך זה רק מצה וחצי ולא יותר, כן.
אז למה עושים הכל בהסבה?
מה?
למה עושים הכל בהסבה? כאילו כל הסעודה היא לא נראית כסעודת עניים.
נכון, אבל זה לגבי העניין של המצת מצווה, יש בזה כמה, הרי
לא אומרים לא רק על המצה, הם אומרים שכל הסעודה היא סעודת עניים. הראש אומר באמת שהמצה היא מצת מצווה, היא מצת עניים.
נכון.
אבל
הרמב"ם מסבירים שבאמת, הרי איך כותב הרמב"ם? הרמב"ם אומר לגבי העניין הזה שכאשר אדם אוכל את המצה הוא ייקח בעצם מצה שלמה עוד מצה חצויה ויאכל את שניהם יחדיו. עכשיו ממילא אם הוא לא דורש לחם משנה אז סביר שהוא מבין שגם החיוב של הסעודה הוא חיוב של סעודה ברמה של עני. אתה צודק, דין הסבא, דין הסבא יכול להיות המגלל שככה עשו אבותינו במצרים, זה לא בהכרח דווקא עניין של השירות, אבל זה יותר של חירות, זה לא בהכרח אחד סותר את השני. מה זה? מה עם הקשר לארבע כוסות? כן, 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 אבל זה דיברנו בנפרד כבר בשיעור הקודם, אני לא אכנס לזה עכשיו. בכל אופן, אז בעצם יוצא שיש מחלוקת בין הראשונים, כמה מצות אנחנו נדרשים אליהם ביחס לעניין של אכילת מצה, אם אנחנו באמת נדרשים לשתיים וחצי מצות או למצה וחצי. זה בעצם מחלוקת הראשונים. לא, אבל זה מה שהוא אומר, הלחם משנה של חג פסח הוא לחם משנה כזה שלא נדרשים שתי מצות שלמות, אלא בעצם גם מצה חצויה כדין עני היא גם כן אמרה ביחס ללחם משנה, לא רק ביחס לאכילת מצת המצווה. מה זה? ולא השנייה, כן. אז זה לא דין נוסף. בעצם הדין של לחם משנה הוא לא דין נוסף על פני המצה החצויה, אלא שהוא דין שהוא מאוחד ביחד, כן.
למה רק מצה אחת היא חצויה ולא שני המצות
החצויות? זה אפשר לומר שבעצם המצה שבה אני מקיים את המצווה היא מצה של פסח, והמצה הנוספת היא בשביל שיהיה משנה. אז מספיק שיהיה קיום אחד של אני באחת מהם ולא בשתיהם. צודק, זו שאלה מעניינת, למה באמת לא שתיהם חצויות לפי הדברים הללו. טוב, אז זה קודם כל כמה מצות אנחנו צריכים לקחת. עכשיו, גם כשיש לנו שתיים מצות או שתיים וחצי, אנחנו פסקים דרך אגב לא כמו הרמב"ם בהקשר הזה, אנחנו באמת לוקחים את שלושתם, מרימים את שלושתם, מברכים את שתי הברכות, אבל את איזו מהן אנחנו מברכים עליהם את ברכת המוציא. זה יכול להיות שזה קשור למחלוקת הזאת, יכול להיות שלא. את ברכת על אכילת מצה שהיא תלויה באכילת המצווה אנחנו נעשה כמובן בפרוסה, כי הרי דרכו של אני בפרוסה, ולכן ודאי שנברך אכילת מצה על המצה החצויה. זו הסיבה שגם חצינו אותה קודם לכן. מה נעשה עם ברכת המוציא? האם נברך אותה על החצויה או על השלמה? כאן הראש אומר, גם הראש וגם התוספות אומרים שעושים את זה על השלמה, כן? אז זה השאלה על מה מברך,
למה לברך המוציא,
אז יש לנו בעצם מחלוקת.
למה לא
מברכים
את כולם?
מה זה?
למה לא
מברכים
על כולם?
למה לא מברכים על כולם? בסדר, יכול להיות שאנחנו נחזיק, אנחנו מחזיקים את כולם בתחילה, אבל בעצם במה אנחנו מקיימים את מצוות המוציא? אני עוד מעט אסביר מה הנפקמינה. הנפקמינה תהיה וכמה זיתים נצטרך לאכול. עוד מעט אני אבהר את זה. בעצם בהתחלה מה שעושים זה מברכים המוציא על שתיים, כי אנחנו צריכים לחם משנה ואת מצת המצווה, ואחר כך כשאנחנו עוזבים את הלחם משנה, את המצה התחתונה, אז אנחנו נשארים רק עם המצה החצויה והמצת מצווה העליונה, ומברכים על אכילת מצה. בעצם אפשר היה לקחת רק לכאורה את המצה התחתונה, אבל כיוון שאנחנו רוצים לקיים את האכילה גם במצה העליונה, אז אנחנו בעצם מחזיקים את שתיים בברכה השנייה. אבל בכל אופן, זה להלכה. אני רק, קודם כל רק רוצה להגיד את השיטה של הראשונים, ואז תסכם את ההלכה בעניין הזה. בכל אופן, אז הראש אומר שבעצם את ברכת המוציא צריך לברך דווקא על המצה השלמה ולא על המצה החצויה. למה? הוא אומר, קודם כל, דבר אחד זה בגלל ש, שוב, ברכת המוציא זה ברכת הסעודה. ברכת הסעודה, לפי שיטתו, זה דין של לחם משנה. יש סעודה של פסח כמו ששארים טובים, אז מברכים על השלמה, לא מברכים על חצויה. מהעליונה. כי הרי זה עליונה, חצויה והתחתונה. ככה אנחנו מסדרים את זה. זה לפי לתת הראש. ועוד דבר נוסף שהוא אומר, שהוא טוען שיש בזה מצוות חבילות חבילות. אנחנו לא עושים מצוות חבילות חבילות, ולכן אנחנו לא נברך המוציא ועל אכילת מצה על אותה מצה, אלא את על אכילת מצה נברך על החצויה, ואת המוציא נברך על השלמה. ככה הוא מסביר, שתי סיבות, או שלא לעשות מצוות חבילות חבילות, או בגלל שאנחנו לא רוצים, רוצים לקיים את המוציא, זה דין בסעודה, והסעודה נעשית בשלמה ולא בחצויה. כן.
למה זה מצוות חבילות חבילות חבילות, אם זה
יפה. אז לשיטת הראש ככה הוא טוען, באמת הראשונים סותרים את זה, הר"ן בעצמו אומר שלא נכון, אנחנו כן נברך גם על החצויה ואין בזה שום בעיה, זאת אומרת ברכת המוציא, ברכת הנהנין, כמו שאנחנו עושים בקידוש, מברכים בורא פרי הגפן ואז אנחנו מברכים על היום, זה לא סותר אחד השני, זאת אומרת יש אפשרות שברכת נהנין תשכון יחד עם ברכת המצוות. אז שוב, צריך להבין במה נחלקו ביחס לאין עושים מצוות חבילות חבילות. דיון מעניין של עצמו, לא נפתח אותו כרגע בגלל קוצר הזמן, אבל... מה זה?
אתה גם אפשר לפתח את זה על מרוק.
נכון, ביחס לבורא פרי האדמה, נכון, שיש כאלה שמסבירים שבאמת הקרפס עושים בשביל לפצל את ברכת הנהנים של בורא פרי האדמה עם ה... זה חלק מהשיטות, לא כולם. חלק מהאומרים שזה עיקר, באמת, בגלל זה אנחנו עושים את הקרפס. בכל אופן, אבל מה יוצא? יוצא לפי שיטת, הר"ן, שזה לא בעיה. אין לנו בעיה של חבילות חבילות. להפך עוד, יש דעה שאומרת ש, שדווקא עדיף לקיים מצווה בעוד, בדבר שעשית בו מצווה. אז כמה שעשית בו מצווה אחת, עשית בו גם את המצווה השנייה. טוב, בכל אופן, אז זה מה שיוצא, אז יש בזה מחלוקת, כמו שאמרנו, הראש אומר שלמה, הר"ן ואחרים אומרים שזה בפרוסה, והסברנו את הטעמים. נושא שלישי שנחלקו בו בהקשר הזה זה כמה צריך לאכול, כמה זיתים צריך לאכול. מה זאת אומרת? כמה אתם הייתם אומרים? כמה זיתות כזית אנחנו צריכים לאכול? איזה מצווה אנחנו מקיימים פה? מקיימים מצוות אכילת מצה. מקיימים פה עוד מצווה או לא? סעודת מצווה, אתה אומר, סעודת יום טוב. אבל האם אפשר לומר שבפסח סעודת יום טוב היא באכילת מצה? אחורה אכילת מצה היא מגדירה, היא הגדרה של הסעודת יום טוב של פסח, זה לא שזה דין נוסף. יפה, אז באמת הראש כשלעצמו קובע את הדין שצריך לאכול שני זיתים בזית הראשון. זאת אומרת, באכילה הראשונה, מה שנקרא מוציא מצה, הוא טוען שצריך לאכול שני זיתים. למה שני זיתים? אחד, כמו שאמרנו, על דין אכילת מצה, ואחד על דין ברכת המוציא, כדי שלא לעשות חבילות חבילות, כמו שאתה לא מברך. את שתיהן על אותה מצה, כי הרי אמרנו שעל הפרוסה הוא מברך על אכילת מצה, ועל השלמה הוא מברך המוציא. אז אם אתה תיקח כזית מכל אחד מהם ותאכל. זה מה שאומר הראש, וככה גם השולחן ערוך דרך אגב פוסק. שולחן ערוך בסימן דף ה-NA, פוסק כשיטת הראש, שצריך לחוז את שניהם, יברך המוציא ועל אכילת מצה, ואחר כך יבצע מהשלמה העליונה ומהפרוסה משתיהם ביחד ויתבלם במלח ויוכלם בהסבה כזית מכל אחד. כזית מכל אחד מעל המצות. אז שאלו האם דווקא את המצות שנמצאות אצל המסדר הסדר, או שאפשר גם עם מצות שמביאים מהצדדים וכדומה, ולא חייבים דווקא את מה שיש למסדר הסדר. אבל בכל אופן, מה שיוצא מהראש זה בעצם שזה שני קיומים שונים. גם מדין שאין עושים מצוות חבילות, וגם מדין שזה שתי מצוות כביכול נפרדות. אז לכן אומר הראש שצריך לאכול שתי זיתים, וכך פוסק השולחן ערוך. והאחרונים לא כל כך הבינו את הדין הזה. אומרים, מה זה? ברכת המוציא זה ברכת הנהנין. זה לא חיוב, אף פעם לא מצאנו שכשאתה מברך המוציא, מברך המוציא אפילו על כלשהו, אתה לא צריך לאכול כזית. אין חיוב כזית. חיוב כזית הוא לא נובע מברכות הנהנין. יכולה יותר, ברכה אחרונה, אבל אין לי חיוב של ברכה אחרונה, יש דין של לברך, ברכה ראשונה. אז לכן גם אבא ומגן אברהם אומרים שזה רק לכתחילה. זאת אומרת, לכתחילה יאכלו שני זיתים, ובאמת זה מקום שהיו כאלה שאמרו שמי שמעוניין להקל, שהוא לא מסוגל לאכול הרבה מצה, אז בזית הראשון הוא יכול באמת לא לאכול שני זיתים, כמו שפוסק השולחן ערוך, אלא להקל ולאכול זית אחד. כי בעצם המצווה שמקיימים פה היא אכילת מצה ולא מעבר לכך. המשנה ברורה, כשהוא מסביר למה באמת אוכלים שני זיתים, אז הוא אומר שזה בגלל הספק הזה. בגלל שספק בין הראשונים לברך את ברכת המוציא על השלמה, כיוון שאנחנו מסתפקים על איזה מהם לברך, אז אנחנו בעצם אוכלים פעמיים, וככה בעצם מכוונים כאילו את הברכה שלנו על שתי המצות. אי אפשר לאכול רק אחת מהם, כי אז יוצא שאולי היה צריך לכוון את הברכה דווקא על המצה השנייה. לכן הוא בעצם אומר, תאכל משתיהם, ככה תצא דו חובת הספק הזה של איפה לברך, על מי לברך. פשטות, אפשר לענות את מה שאתם אמרתם, שבעצם יש פה שתי מצוות. הראש בעצם אומר, יש פה את מצוות אכילת מצה, יש פה את מצוות סעודת יום טוב. לכן כזית אחד זה באמת משום סעודת יום טוב. כזית אחד זה משום דין אכילת מצה. ואין בעצם חפיפה בין שתי הזיתים האלה. זה לא בגלל ברכת המוציא, מה שהאחרונים טמאים, שזה בגלל ברכת הנהנים וכדומה. לא בגלל ברכת המוציא שזה רק ספק על מה אני מברך וכו', אלא באמת יש פה קיום של שתי מצוות. כך באמת סבור הראש, וגם לפי מה שהסברנו בהתחלה, הוא בעצם אומר שהוא זה שמסביר שצריך 2.5 מצות. יש דין של לחם משנה כדין סעודת יום טוב, ויש דין של מצת פרוסה, שהגמרא בברכות שאומרת שצריך לאכול פרוסה כעני, מתייחסת רק למצת מצווה של אכילת מצה. ואם אלה יש פה שני דינים נפרדים, צריך לקיים את שני הדינים בערב פסח, בליל הסדר, ולכן הוא אומר שצריך לאכול שני זיתים. ככה אפשר להסביר את שיטת השולחן ערוך. ואת שיטת הראש ממעילה. עכשיו, להלכה, כמו שאמרתי, שולחן ערוך אומר את מה שהוא אומר, המגן אברהם והבח אמור שלכתחילה אפשר להקל, והחזיש בעצמו כתב שהוא נהג לאכול זית אחד. מי שרוצה לסמוך פה יש... סמך גדול, אבל אל תדאגו, עוד מעט נגיד מה, החזון, מה שיעור כזית של החזוניש, אז לא תרוויחו הרבה. אבל מהבחינה הזאת, הוא סבר שמספיק כזית אחד.
מה אם מוש ניתן להקל לאכול רק
כזית
אחד?
כן. אחרונים אמרו שאפשר להקל לאכול כזית אחד, ככה הבח, ככה מגן אבו. טוב, אבל כמו שאמרתי, שיטת הראש והשולחן ערוך היא לא ככה, לאכול שני זיתים, ויש לזה, כמו שאמרנו, הסבר, לפי מה שאמרנו, זה באמת מבואר מה סברת הראש. עכשיו קצת נדבר כמה דברים מעשים ביחס לשיעורים ותוך כמה זמן צריך לאכול, יש הרבה לחץ בעניין הזה. לפי השיטות האחרות?
כן.
פשוט לכאורה אין צורך לאכול אפילו מה שלמה.
בעצם אתה מברך המויצי על דבר שאתה לא אוכל ממנו.
זה ספק, הספק הוא על מה אנחנו מברכים את המויצי, על השלמה או לפרוסה. יכול להיות שמשום הספק תצטרך לאכול משהו כדי באמת כמו שאתה אומר שלא תהיה ברכת הנהנין על כלום. אבל אם אני באמת מברך, אם אני סובר שאני מברך את המוציא גם על הפרוסה, כמו שתחילת מצד, בעצם אני לא... החזקתי שתיים, כי זה לחם משנה, כמו שאני לא אוכל משתי הלחמים בלחם משנה, אז גם מזה אני... טוב, זה לגבי הדין הזה. עכשיו, כמה אנחנו באמת, מה השיעורים? מה השיעור שצריך לאכול בתוך כמה זמן? אז פה, כמובן, זה שיעור לנושא לשיעור שלם. אני רק אתן לכם ממש את הדברים העיקריים ונדבר יותר בתכלס בהקשר הזה, ואחר כך נעבור לקורך ולאפיקומן. אז ככה, בעיקרון יש, אנחנו צריכים לאכול כזית, כל שיעור אכילה הוא בכזית, ככה מבואר בגמרא, וממילא גם החיוב כאן של תאכלו מצות הוא בכזית. כמה זה כזית? אז יש בזה מחלוקת בין הראשונים, כמה זה כזית, מחלוקת מפורסמת בעירובין, בין הרמב״ם לבין התוספות. מה היחס בין כזית לביצה? זה מה שהיה לה, כנראה לה... לא ראשונים, למוראים, לתנאים, בפניהם, ועל פי זה שיערו, ככה קבעו את זה בכל אופן. אז כזית, לפי שיטת הרמב״ם, הוא באמת שליש ביצה, שזה שיעור יותר קטן, ולפי שיטת התוספות זה חצי ביצה. כמה זה ביצה? ומצאת השאלה, יש לנו ביצים היום, מי שקצת קונה ביצים, הרוב פה הם לא אברכים, אבל יש פה כמה אברכים, אז ביצים יש לנו מדיום, לארג, סמול, אז איזה ביצה בדיוק מדובר? אז כאן יש מחלוקת אחרונים גם כן מפורסמת בהקשר הזה, האם הביצים שלנו התקטנו מאשר מה שהיה בזמן חז"ל? כן, אז טענת הנודע ביהודה, בצלח, בפסחים, הוא כותב שהביצים של היום קטנות יותר בחצי מהביצים שהיו פעם. הנחת המוצא כנראה היה שהביצים פעם היו יותר גדולות, כנראה הם אכלו יותר טוב, זה לא סביר כל כך, אבל כנראה זה הטענה. כמו שהיה בית ישראל פירות מאוד גדולים, כן? בכל אופן, ככה טוען ההצלח בהקשר הזה, ואומר שזה באמת היה גדול פי שניים. ממילא השיעור של יש היום, אתה צריך שיער כפול. רב חיים נאה, בספר שיעורי תורה מובא שם, רב חיים נאה, ספר שיעורי תורה של קניאבסקי, אז הוא אומר שלא השתנו הגדלים, נשארו אותו דבר, ו... מה זה?
מה?
לא יודע. זאת אומרת, לא בדקתי מה... מה באמת בדקו מבחינה היסטורית. כרגע סומכים כאילו על מה שבאמת הפוסקים אמרו בהקשר הזה, אבל זה גם, אני לא יודע אם זה באמת משנה גם מה היה פעם. לכאורה לא. לכאורה לא. נכון, מה שאתה אומר זה נכון. בכל אופן, המשנה ברורה, מה שהוא עושה כדי להכריע בין שתי השיטות הללו, הוא בעצם אומר, בדאורייתא מחמירים כמו השיטה המחמירה, ובדרבנן מקילים כמו השיטה הזו. ולכן זה חשוב לדעת מה החיוב, אם החיוב הוא מדאורייתא או מדרבנן, בכל הדברים. זה לאו דווקא בקשר לפסח. אנחנו נתייחס בפסח, נגיד ביחס למרור, ביחס לקרפס, ביחס לאפיקומן, איזה מהם החיוב הוא חיוב דאורייתא וצריך להחמיר בו, איזה חיוב הוא חיוב שהוא זכר כזה, ואז ממילא אין חובה להחמיר בשיעור הגדול. בכל אופן, מה יוצא? יוצא שאם אנחנו נשקלל את שני אלה ועוד המחלוקת האחרונים, יוצא שלושה שיעורים. זה בעצם מה שיש לנו. שזה בעצם מוסס, האם אנחנו פוסקים כמו הרמב"ם או כמו התוספות, וגם אם אנחנו פוסקים כמו התוספות, אם אנחנו הולכים לפי השיטה שמחמירה יותר, שאומרת שהביצים שלו הן קטנות, או אומרים שזה אותו גודל של ביצים. כן? אז זה בעצם, יש שלושה שיעורים. חזוניש, הוא לוקח את השיעור הכי גדול, חזוניש ותוספות ביחד, ואז יוצא 47 סמ"ק. ככה יוצא לפי החזוניש. וברב חיים נאה, שהוא אמרתי שהוא זה שסובר שהשיעורים נשארו אותו דבר, הוא מציג שני שיעורים, אחד לפי הרמב"ם ואחד לפי התוספות, שהרמב"ם זה השיעור היותר קטן, זה בין 17-19 סמ"ק, וזה 27 סמ"ק. עכשיו, מה זה מעניין אתכם סמ"ק? איך אתם בדיוק מחשבים את הסמ"ק הזה? אז נאמר שבעצם אם אנחנו מתייחסים כרגע למצות, אז יוצא שהשיעור הכי גדול הוא יוצא 3/4 מצת מכונה. השיעור הכי גדול זה סך הכל 3/4 מצת מכונה. השיעור האמצעי הוא חצי מצת מכונה, והשיעור הכי קטן הוא שליש מצת מכונה. זה בעצם ההגדרה. היום אז נדבר קצת גם על העניין הזה של מצה שמורה, שזה לא בדיוק דווקא מצת מכונה, גם על זה נעיר בקצרה, אבל זה בערך הגדלים. מקובל גם ששיעור כזית של 27 סמ"ק, אם אתה לוקח וקוטש את זה באופן סביר וזה נכנס לתוך קופסת גפורים, זה בערך השיעור ככה שמעתי מהרב טל, הרב שמואל טל של תורת החיים, ככה הוא אומר לשער. ככה בערך אני בדרך כלל כשאני מחשב דברים, אז אני בודק את זה ביחס לשיעור של קופסת גפורים, שיתן לכם כאילו קנה מידה. וזה בעצם לפי השיטה האמצעית, שהיא שיטת רב חיים נאה, לפי שיטת התוספות, זו שיטה אמצעית כזאת שעדיף ללכת בה באופן כללי. שוב, כמו שאמרנו, משנה ברורה אומר שבדאורייתא אתה מחמיר כמו החזוני, שבדרבנן אתה הולך כמו הדעה המקילה יותר. כן.
אבל מה אתה אומר שכל חצי מצה ויש חצי
שעור? כן, אז זה מה שאמרנו, שמביאים מצות מבחוץ. זאת אומרת, מצות שהן חיצוניות למצות שנמצאות לגביו. הוא מקבל חתיכה מהמצה הזאת שיש. זאת אומרת, המצה בדרך כלל, אם זה מצת, לא מצת מכונה, אלא מצת יד, מצת יד, אז יש שם יותר מכזית אחד, יש שם יכול להיות אפילו 5 או 6 זיתים. זה תלוי במספר הסועדים. בדרך כלל, כמו שאמרת, אין מספיק לכל הסועדים. אז נותנים חתיכה אחת ומשלימים אותה עם מצה אחרת. לא, אין קדושה במצה עצמה. כמובן שזה היה עדיף, ויכול להיות שאולי גם הדין הזה של הראש יאמר דווקא על המסדר עצמו, על מי שאוכל מי שאוכל כאילו מהמצות עצמם. לפי איך שהסברנו זה לא קשור, כי דין סעודת יום טוב צריך להיות בלי קשר למצה שברחו עליה דווקא. אבל אם נאמר שזה בגלל שברחו עליה, אז יותר פשוט שדווקא המסדר הוא זה שיוכל את השתי זיתים וכל השאר, בעצם יאכלו זית אחד. כי ממילא אם אתה משלים לו ממצות מבחוץ, אז לכאורה לא אוכל עליהם איזשהו קיום יותר מאשר הדין הרגיל, שאתה פשוט אוכל מצה. אבל בכל אופן,
אז מה
שאמרנו זה פה זה 3/4 מצה, פה זה חצי מצה ופה זה שליש.
בגלל שאולי הם הולכים על נפח או על משקל, נכון?
יפה, כאן אנחנו מדברים על נפח, שזה סמ"ק. רוב הראשונים, כשהם מכותבים את דבריהם, גם הרמב״ם בהלכות תרומות, וגם השולחן ערוך מתבטאים בנפח. אבל כף החיים וכמה פוסקים ספרדים, שגם הם מקורם קודם, מדברים על משקל, משום הבעייתיות בחישוב של נפח. אנחנו מאוד קשה לנו לדעת שיעורים של נפח, גם בגלל צמצום של החללים וכדומה. שוב, כמו שאמרתי, זה נושא שלם שאפשר לדבר עליו בהקשר הזה, גם בקביעת סעודה וכזיתות של ברכה האחרונה. בכל אופן, אז לכן הולכים לפי המשקל, ככה הרב עובדיה גם אומר, זה בערך יוצא פי שניים מאשר מה שהולך לפי נפח. זאת אומרת, אם מי שרוצה להחמיר יותר, אז זה צריך להיות פי שניים ממה שכתוב כאן, כדי שזה יגיע לשיעור של המשקל. משקל בהקשר הזה הוא הרבה שיעור גדול יותר מאשר השיעור של הנפח.
אם אתה אוכל, אם אתה רוצה לקיים את המידה, אתה בעצם נגיד, לא משנה אם אתה לפרוצה או לשלמה, אתה בסופו של דבר במציא מצא את האוכל בין אם את החצויה ואין את השלמה, זה לא משנה מה אתה אוכל בפועל.
אז מה שעושים זה בעצם לוקחים גם מזה וגם מזה, חתיכה מזה וחתיכה מזה, כמו שאמרנו, קיימנו אותה, כאילו ברכנו את הברכה על זה, ויש בזה איזשהו חלות של משהו, של קדושה, או מה שזה לא יהיה חפצה של מצווה, שברכת על הדבר הזה. אז יש עניין לאכול מזה. את השיעור אתה יכול להשלים ממצות אחרות, שגם כן היו בצד
או משהו. אחד שאתה חתיר את המצות, אתה אוכל את החתיכה.
כן, כן, כן. זה לא לקישוד, בקיצור, זה חלק מהדבר עצמו. אז דיברנו על העניין של הנפח והמשקל, ועוד דבר נוסף שיש פה זה הקצב. גם הקצב הוא כדי לאכול, הרי אם אתה צריך לאכול שיעור כזית, אז איך אתה, תוך כמה זמן אתה צריך לאכול? הרי אתה לא יכול לבלוע אותו בבת אחת. אז סתם מי שיסתכל במשנה ברורה, כשהוא מסביר את זה, הוא אומר שאתה לוקח את שני הזיתים, תוכן אותם היטב, מכניס אותם לתוך הפה, והוא מתיר לך לא לבלוע אותם בבת אחת. זאת אומרת, גם אם תבלע אחד, קצת אחר כך, אז זה בסדר. כן, אבל זה לכאורה דבר מוזר. אם כל בית הבליעה מחזיק כזית, אז איך אפשר להכניס את שתי הזיתים ביחד בו זמנית לתוך חלל בית הבליעה? עוד מעט אני אסביר גם את המשמעות של הדברים הללו בבעייתיות של להחמיר יותר מדי כאן בשיעורים. אז בעצם, לכאורה, המשנה ברורה צודק. אם אתה רוצה לאכול כזית, אתה צריך לאכול את כל הכזית ואת אחת. מי אמר שכל רגע, כל סנטימטר או מילימטר של אוכל שאתה אוכל, סמק שאתה אוכל מצטרף למה שאכלת קודם? אולי זה כמה סמקים שאתה אוכל בנפרד ולא אכלת כשיעור. אז לכן, יש ביטוי שנקרא שיעור כדי אכילת פרס. שיעור כדי אכילת זה שיעור שנאמר ביחס לטומאה, ולומדים ממנו גם לגבי שיעור אכילה באופן כללי, של צירוף של דברים למשך זמן מסוים. וגם בזה כמובן יש מחלוקת בין הראשונים בעירובין. מה זה? פרס. פרס זה חצי כיכר של סעודה. חצי כיכר. מה גודל הכיכר הזה שצריך לאכול אותו? שיעור הזמן שלוקח לאכול חצי כיכר של סעודה. זה שיעור כדי אכילת פרס. פרס זה חצי. אז עכשיו מה הגודל של הכיכר הזה? גם זה אנחנו לא יודעים. כמו שאנחנו לא יודעים מה זה ביצה ומה זה זית, אנחנו גם לא יודעים מה זה הכיכר הזאת. והראשונים באמת דנו בזה. מה גודל חצי כיכר הזאת של אכילת פרס? גם בזה יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרש"י. לפי שיטת הרמב״ם, חצי כיכר זה שיעור של שלוש ביצים. כאילו פה אנחנו מדברים על זיתים, שם זה על שלוש ביצים. שיעור כדי אכילת, שיעור זמן של אכילת שלוש ביצים. לפי שיטת רש"י בעירובין זה שיעור של זמן של אכילת ארבע ביצים, השיעור הוא יותר גדול. וממילא זה יוצא שמונה זיתים או תשע זיתים. האחרונים תרגמו את זה לדקות. וזה נע בין 4 ל-9 דקות, משהו כזה. יש דעות מחמירות של 2. קיצור, יש כמה וכמה דעות לכל אורך הקשת הזאת, של בין 4 ל-9 דקות. עכשיו, בעצם, כדי לקיים את המצווה, אנחנו צריכים לאכול את הכזית בשיעור זמן של מה שאמרנו. אז ככה, יש אפשרות לקחת את השיעור הכי מחמיר של החזוניש ולאכול את זה תוך 4 דקות. לכאורה, הדבר הכי טוב שיש. למה לא? למה זה לא הדבר הכי טוב שיש? מישהו הוא גיבור ויכול מי שיכול לרוץ מרתון של 10,000, של 10 קילומטר או 21 קילומטר, לא יכול לאכול כל כך מהר? למה זה לא טוב? כי זה לא דרך חירות, אתה אומר, טוב? מה זה? נו, וככה זה לא לתאבון? אם אני לא אוכל כלום כל ערב פסח, אני אהיה מאוד רעב. למה זה לא לתאבון? אני לא שבע. אני רעב. אז מה אתה אומר, חגי? מאיזה בחינת צורת האכילה? לא, אבל לא, אני מבין ממך שזה לא צורת האכילה, אלא שזה מבחינת, מה התחושה שלך? מה אתה מתכוון צורת אכילה? אז מה הבעיה בזה? יפה, זה מוגדר אכילה גסה. אכילה גסה לא שמה אכילה, כלומר ביום יחסת. ואז באיזשהו מקום, אם אתה אוכל בצורה כזאת שהיא לא דרך אכילה, אז לא יוצאת ידי חובה. המצווה היא לאכול מצות, לא שהמצות ייכנסו לך לגרון וירדו לתוך הבטן, אלא שתאכל אותה. ממילא אם זה דרך אכילה, אז זה צריך להיות באופן נורמלי. מה זאת אומרת באופן נורמלי? באופן שאתה עסוק באכילה ולא עסוק בדברים אחרים. לכן אם אדם בעצם לוקח את הזיתים לפי איזשהו שיעור שהוא בחר, כן, כמו שאמרנו, אם זה דאורייתא, המצה הראשונה כמעט לרוב הראשונים היא דאורייתא, והכזית אחד הוא ודאי דאורייתא, אז לוקח נגיד את השיעור אכילה, שיעור של החזוניש, כן, שזה לא שפה במצא, ונגיד את הכזית השני, שזה חומרה של הראש, אפשר לקחת את העוד שליש מצא, אז נגיד אם הוא יאכל מצא שלמה בזית הראשון, אז שיוכל אותו. שיוכל אותו בצורה הגיונית. מה הכוונה בצורה הגיונית? שלא ידבר תוך כדי, שלא יחשוב על דברים אחרים וזה, להתעסק רק באכילה. ואם הוא סיים, מתי שהוא סיים, הוא יצא ידי חובה. אם זה לקח לו 4 דקות, 7 דקות, 9 דקות, זה יצא ידי חובה. פה אין שום עניין להזדרז. כי אם אתה תזדרז, אז אתה אוכל יותר מהר מהקצב שלך. אז נמצא שזה אכילה גסה. אבל במה זה יהיה תלוי? בזה שאתה באמת תאכל ולא תדבר, ודאי שאסור לדבר, כי אין עוד מה לדבר על העניין הזה, אבל אם אתה מערער או חושב ועושה דברים אחרים תוך כדי, אז אתה לא רק עסוק באכילה. ולכן אתה לא יכול להגיד שזה, לא יכולתי לעשות את זה יותר מהר, כן? אבל ודאי שאתה לא צריך לאנוס את עצמך. זאת אומרת, אם אתה לא עושה את זה בצורה שהיא, כמו שאמרנו, בשנתי בצורה כזאת שהיא לא, כן, מה שבאמת אתה אחוז בחיוך של המצווה וכו', אז ודאי אתה תצא ידי חובה ממה נפשך, כי אחרת, אם היית עושה את זה יותר מהר ממה שיכולת לעשות, אז לכל היותר אולי אתה מגיע לחשש אכילה גסה, ואז באמת לא הרווחת כלום. כן, אז למה זה יוצא מהדברים הללו? שכמו שאמרנו, על הכזית הראשון, שהוא ודאי דאורייתא, צריך להקפיד, כדאי להקפיד על שיטת החזון איש, ועל הכזית השני, שזה חתחילה, אמרנו, שיטת הראש זה השולחן ערוך כותב זה מפורש, אז פה יש אפשרות כבר יותר להקל. מבחינת שיעור הזמן, אז צריך, לכאורה לא, אין עניין לעמוד עם סטופר, יש יותר עניין באמת להקפיד לאכול ולהיות מרוכז באכילה ולא להתעסק בשום דבר אחר.
זה יותר ממוצע. אם אתה לוקח את הכזית אפילו בשיעור הכי קטן, הכזית
השני
של
הראש, שליש. נכון, זה קצת פחות משליש, זה מה שראיתי. אז בסדר, נכון, אז זה מצב עוד קצת. עכשיו, בכל מקרה, האם אפשר באמת לצאת בידי מצד מכונה? פה מדובר על מצד מכונה, לא מצד יד. האם באמת אפשר לצאת בידי מצד מכונה? אז כתוב בפסוקים, ושמרתם את המצות, והגמרא בפסחים דורשת ששמרתם את המצות, זה שתהיה מצה שמורה. מה זה מצה שמורה? ובזה יש מחלוקת בין הראשונים. הרמב״ם אומר שמצה שמורה זה לשמור עליה מכל חמץ, זאת אומרת שמישהו משגיח שהיא נשמרת מן החמץ, ויש מחלוקת בין הראשונים, האם זה משעת הקצירה, או משעת הלישה, או וכו'. ורש"י מסביר שהכוונה לשמור לשם מצוות מצווה, זאת אומרת בכוונה של הכוונה צריכה להיות לשם מצוות מצווה, לא בשביל לעשות לא יודע פריחיות של לחם או משהו כזה. וזה שני דברים נפרדים. זאת אומרת יש מצה שמורה שמקפידים שהיא לא תחמיץ, ויש מצה שמורה שאנחנו מתכוונים לשם מצווה. השולחן ערוך כשהוא פוסק את הדין הזה, זאת אומרת של מצה שמורה, אז באמת הוא מביא בסימן תפנון ג' שצריך מצה שמורה רק בלילה הראשון, ולכאורה הדין הזה של מצה שמורה בכל החג זה דין של הרמב״ם, והוא לא נפסק בשולחן ארוך. ארוך השולחן כותב שאפשר כדאי אולי לחשוש לשיטת הרמב״ם שסובר שמצה שמורה היא בעצם דין לא במצת מצווה דווקא, היא במצה, כל המצות של פסח צריכות להיות שמורות. מה הכוונה שמורות? ברור שאסור שהם יהיו חמץ, זה לא חידוש של הרמב״ם, זה אסור לאכול חמץ בפסח. חידוש של הרמב״ם שצריך שיהיה מישהו שידאג לכך שישמור על זה שהם לא יחמיצו, כן? גם אם אין סימנים של חמץ, השאלה אם מישהו עקב אחרי זה, עקב אחרי ההכנה של המצה, זה החידוש של הרמב״ם, כן? כי להגיד שזה לא יחמיץ זה פשיט, אסור שיהיה חמץ, זה לא צריך הרמב״ם בשביל זה, אלא באמת הכוונה היא שיש עוד מישהו נוסף שבוחן את זה, בודק את זה, כן? שבאמת זה לא יחמיץ. זה לפי שיטת הרמב״ם, וזה לא דין במצת מצווה. אמרתי הפסק הוא לפי שיטת השולחן ערוך, שבאמת זה הולך לפי הכוונה, הנקודה היא הכוונה, כמובן שצריך שמישהו יקפיד שזה באמת יהיה שמור, שזה לא יחמיץ, אבל מעבר לזה גם צריך שתהיה כוונה לשם מצאת מצווה. מה קורה לגבי מצות מכונה? שאני רק נציין את זה. אז האם באמת כוונה של אדם יכולה לחול במצאת מכונה? בין אז שאדם עושה, זה הסיבה של מצות יד. פה יש בן אדם שמתכוון ומשקיע את הכוחות שלו כשהוא לש את הבצק, כשהוא הופה וכדומה, הוא עושה מעשים.
אבל להגיד לו זה גם בתנור אי אפשר להשתמש.
מה זה?
אבל גם בתנור אי אפשר להשתמש.
למה? איך זה?
זה שלב של מכונה.
את האש, זה לא תלוי בך האפייה. האפייה נעשית על ידי האש, היא לא נעשית על ידיך. אבל את הלישה...
כי אתה מעביר את זה למכונה.
מה זה?
בגלל שאתה מעביר את זה למכונה.
לא, המכונה עושה את הכל. אתה רק לוחץ על הכפתור
שלי. איפה נחשב הגבול שבו אני יכול להשאיר להפקיר את המכונה למשהו שהוא לא תלוי בי?
משהו שלא תלוי בך.
כלום?
רק שהוא לא תלוי בך. מה זאת? אש אתה לא יכול לחמם. עם כל האהבה שיש לך אתה לא יכול לחמם את המצות. אבל את הלישה אתה יכול לעשות.
ושימוש בכלים.
להרבה וכדומה. נכון שפה אתה יכול לשאול האם נגיד לא יודע מה. אפשר מספיק שאני אשפוך את המים לתוך הבצק והוא יבוא עם המכונה תרד ותתחול. נכון, הנקודה הזאת יש בזה מחלוקות, כמו בכל דבר, כמו בטביעת חוטים לשם ציצית וכדומה. השאלה עד כמה, עד כמה באמת אנחנו דורשים פה את המעורבות של האדם בהקשר של הכוונה. אם אפשר להגיד שזה בשליטתך, אז גם הכוונה שלך עוברת, כביכול פועלת, אף על פי שמכונה עושה את זה, יד האריכתא שלך. אנחנו בעצם אומרים שבמצב כזה אין אפשרות, אין אפשרות לעשות את זה. בעלי החסידים יותר, הם באמת החמירו בעניין הזה, אבני נזר וכו', אמרו שזה לא מועיל, רב חיים מצאנז, אדמור מסוכות של זה אבני נזר, שניהם הם אמרו שצריך דווקא מצות יד, וחזוניש, שהוא עומד בצד השני, הוא אומר שברגע שזה בשליטתך, בשליטת האדם, אז ממילא, אם אני נתתי לזה את ה... כיוונתי לשם מצווה, אז זה מספיק. יש כאלה שאומרים שזה לא רק באמת מחלוקת הלכתית, כמו שאמרתי, של עד כמה אפשר להכניס דעת, שזה מחלוקת שקיימת בהרבה דברים, באמירה של, בעמידה על קטן שיעשה וכדומה, שזה יש על זה גריז ורב חיים וכו'. לא ניכנס לזה כאן, אבל אומרים שהמחלוקת היא בעצם מחלוקת יותר תפיסתית, שהחסידים באמת יש להם יותר את העניין של הגשמקט של המצווה. לכן כשאתה עושה מצה, אתה צריך לעשות את זה ביד, לא על ידי מכונה. ולעומת זאת, המתנגדים, הכל זה צריך להיות לפי העניינים הפורמליים. ממילא, אם זה עובד, זה עובד. מה זה משנה עכשיו אם אני אעשה, אם המכונה תעשה? ככה ראיתי שהם מסבירים, ויש מצב שזה באמת ההסבר האמיתי. יש איזה כמה ראיות באבני נזר בעצמו, שהם כותב שזה סוד גדול, וכאילו מעלים בעצם את הטעם האמיתי, כן? בכל אופן, זה כערה לגבי העניין הזה של מצות מכונה. זאת אומרת שבהקשר הזה מצות מכונה, שוב, אנחנו לא מדברים כרגע על הכשרות שלהם וכמה מקפידים, מהדרין, לא מהדרין, זה נושא שדיברנו עליו לגבי איסור אכילת חמץ. שם הכנסנו את הנקודה הזאת. מדברים כרגע רק מבחינת קיום המצווה. ולכן זה לא, כל האמירה הזאת היא לא רלוונטית ביחס לרמת הכשרות שנדרשת. כן, פה אנחנו מדברים מדין שמורה לשם מצווה, ולא ביחס לעניינים של החמץ שבהם.
אה,
נושא
שמורה במקרון זה גם מדין המצווה.
ומן הסתם, כשיש מישהו שמשגיח יותר, ולא רק כאילו מחשבים שזה בעצם לקח 18 דקות, אז כן. אז יש, גם שומרים את זה, אמרתי, יש דעות שאומרות לשמור את זה בשעת הקצירה כבר, את החיטים. כן, רוצה לשמור.
זה מצא שמורה שאנחנו קוראים
היום,
זה
לפי רשו,
רמב"ם?
גם וגם, זאת אומרת, זה ודאי כמו הרמב"ם, ביחס למצא שמורה, וגם רש"י. טוב, אז זה לגבי כל העניינים הטכניים של איך אוכלים וכדומה שהם חשובים. עברנו, דיברנו על המצה הראשונה, אמרנו אולי יש בה זית אחד, אולי יש בה שני זיתים. עוברים למצוות לדין קורך. דין קורך, מאיפה הוא הגיע לנו הדבר הזה? אז באופן פשוט זה בדומה לקורבן פסח. קורבן פסח על מצות ומאורים יאכלו, ככה כתוב במדבר. ובעצם יש לנו את הדין לאכול את קורבן הפסח עם מצה ועם מרור. פה גם כן הלל היה עושה את זה גם אחרי החורבן, היה אוכל את המצה בנפרד, ואחר כך קורך את המצה והמרור ביחד ואוכלם זכר למקדש. כן? ככה כתוב בגמרא בפסחים בדף קופטטוו. מה הדין כיום? האם המצה היא מדאורייתא או מדרבנן? אז יש בזה מחלוקת בגמרא בפסחים, האמוראים חולקים. האם המצה של היום שאנחנו אוכלים, היום אין קורבן פסח, אז האם המצה שאוכלים היא מדאורייתא או דרבנן? יש מחלוקת המוראים, דעה אחת אומרת אין קורבן פסח אז זה דרבנן, דעה שנייה אומרת כתוב אבל פסוק נוסף שהוא בערב תאכלו מצות, וממילא החיוב של אכילת מצה הוא כפול. יש חיוב אכילת מצה כנלווה לקורבן פסח, יש חיוב אכילת מצה באופן נפרד, וממילא אין תלות בין שני הדברים, המצה היום היא מדאורייתא. מה לגבי המרור? אז המרור, כיוון שהוא ודאי רק כתפל הקורבן, אז אין חיוב מדאורייתא רק מדרבנן. בסדר, אז בזה חתנו, אמרתי מחלוקת המוראים, אפשר לדבר עליה, אני כרגע אומר את המסקנה. מצה היא מדאורייתא, המרור מדרבנן. עכשיו, אם אני אקרוך אותם ביחד, מה יהיה? וגמרא בפסחים, ראיתי בקופטטו ועמוד א', אומרת שיש ביטוי שמצוות מבטלות זו את זו. זאת אומרת, ברגע שאתה מקיים שתי מצוות בו זמנית ביחד, אז כאילו אין לכל מצווה את המרחב, את הספייס, מה שקרוי, שלה, של עצמה. זאת אומרת, את המקום שלה, כדי שתתן לה התייחסות. זה קצת דומה להן עושים מצוות חבילות חבילות בהקשר הזה. שאתה לא נותן את תשומת הלב הראויה לכל מצווה בפני עצמה. ככה מסביר הרמב"ן. חידושים שלו, שזה העניין שמצוות מבטלות זו את זו, אין בעצם תשומת לב מספקת לכל מצווה בפני עצמה, ולכן לא עושים אותם ביחד. אבל הוא דוד בחידושים שלו מסביר שהבעיה היא לא מצד תשומת הלב של המצוות, אלא מבחינת כמו ביטול באיסורים. שבאיסורים יש לנו עניין של ביטול טעם, ביטול טעמים, בין מינו, מין ושאינו מינו. וברגע שזה שני טעמים שונים, אז טעם אחד יכול לבטל את הטעם של הדבר השני. ולכן אם אתה תאכל מצה ותאכל מרור, אז המרור יש לו טעם מאוד חריף, מאוד מר, סליחה. והוא השתלט על המצה, אם הוא השתלט על המצה, אז כאילו לא אכלת מצה. אז לכן זה בעיה לאכול אותם ביחד. טוב, הגמרא שם דנה, יש הלל שקרח אותם ביחד, יש את... כולם מסכימים דרך אגב שבדאורייתא ודרבנן, אז הדרבנן מבטל את הדאורייתא, זאת אומרת הטעם של המרור יבטל את הטעם של המצה, ולכן מה שעשה הלל הוא אכל את המצה בנפרד ואחר כך אכל את המצה והמרור ביחד. הוא לא אכל אבל את המרור בנפרד. מה אנחנו עושים? אנחנו עושים כדעת רבנן, אכלים את המצה בנפרד, את המרור בנפרד, ואת המצה והמרור ביחד, זכר למקדש כהלל. כן, אנחנו מקיימים את המספק, אנחנו מקיימים בעצם את שני את שני הקיומים בנפרד, ועוד את העניין הזה של הזכר של הלל. יש שם, זה גמרא מאוד מאוד מורכבת, גם מבחינת הראשונים וכדומה, לא מתעסק כרגע בה. כן.
אמרת שאם אנחנו אוכלים משהו דאורייתא ומשהו דרבנן ביחד, הדרבנן מבטל את הדאורייתא. רק לגבי מרור זה בכל
המצוות. כי הטעם של הדרבנן הוא כאילו, הגמרא אומרת שם, הלשון שלה היא שדרבנן מבטל את הדאורייתא, כי כאילו זה נותן משמעות מצווה דרבנן יותר מאשר לדאורייתא. ברגע שאתה עושה את שניהם יחדיו, אז בעצם אתה מקדיש את תשומת הלב לפי הסברה של הרמב"ן לדרבנן, ובעצם זה כביכול גובר על הטעם של הדאורייתא. זה יכול להיות קשור קצת לבעל תוסיף בדעת הרמב"ם, שאומר שבאמת לא מוסיפים מצוות דרבנן, כי אתה כאילו משווה דרבנן לדאורייתא, כאילו מוריד מערכה של הדאורייתא. בספרה אתה היית אומר שהדאורייתא הבאת את הרבנן, נכון?
כן.
נכון. אז באמת ככה הגמרא, בסדר, אני אומר, זה נושא כשהוא לא קשור אלינו דווקא, אני רק מעיר עליו כשלעצמו, זה העיקרון שבו. ובכל אופן, מה שאנחנו רואים אחר כך, זה העניין של שיש מחלוקת בין הראשונים בהקשר הזה, אבל מה ששולחן ערוך פוסק זה מה שמסקנת הגמרא, לאכול את זה בנפרד, את זה בנפרד, ולעשות זכר למקדש כהלל. עכשיו, השולחן ערוך גם אומר שכשאתה אוכל את המצה והמרור, תאמר זכר למקדש כהלל. כן? ומי פה לא עושה את זה? מי לא אומר זכר למקדש כהלל? כולכם אומרים. אז הבור הלכה שואל, הוא אומר, מאיפה הגיע הדבר הזה של להגיד זכר למקדש כהלל? הרי בגלל שאנחנו עושים את מצוות הקורך, והקורך יכול להיות שהיא קיום של מצוות מצה, אז צריך להפסיק לא לדבר מזמן אכילת מצה, מהכזית הראשון, מהכזית השני שאולי צריך לאכול אותו, והכורך. זאת אומרת, לכל האורך הזמן הזה אסור לדבר. וזה הרבה פעמים יש אנשים שמדברים, חושבים שזה מצחיק, כל הקטע של יאללה בוא נאכל מהר, וזה הרי, אני מזכיר מהשיעור הקודם, את כל הדבר הזה צריך לעשות בהסבה על צד שמאל. אז צריך, כמו שאמרתי, להתרכז באכילה, כי זה ההגדרה שעל פיה נוכל לומר שיוצאים ידי חובה. אז אסור לדבר, אסור לדבר בין החלקים של הקורך והמצה. אז מה עושים במצב הזה? איך אומרים זכר למקדש כהלל? ככה אתה מעביר הלכה. והוא אומר, בטח הוא התכוון לשולחן ערוך שבסוף, אחרי שאתה גומר את הקורך, אז אתה אומר זכר למקדש כהלל. ככה הוא אומר. לא ראיתי שנהגו ככה. גם הרבה אחרונים מצדיקים את מה שכתוב בשולחן ערוך כשלעצמו, אומרים, זה חלק מהעניין, חלק מהקיום של המצווה, מה? כן, כמו טול ברוך, כמו תביא מלח, כמו כל דבר כזה. זה תמוה למה הוא לא שולל את האופציה הזאת, אבל משום מה לא ברור למה הוא לא אומר אותה. זאת אומרת, זה דבר פשוט, הוא כתב את זה קצת לפני כן בהקשרים אחרים. זה לא, כנראה הוא לא חשב שזה חלק מעניין המצווה, לא יודע למה.
המצווה דעות אותי, מכיר, אתה חושב גם אם זה חמידה שכאלה, זה לא שאתה מפסיק באמצע בדיבור, באמצע המצווה שאתה מקיים עכשיו.
לא, אבל אתה צריך, אסור לך לדבר עד זמן הקורך, זאת אומרת, אתה צריך להכיל את הברכות האלה של אכילת מצה והמוציא גם על הקורך. גם על הקורך, שזה אולי קיום, אולי הקיום של אכילת מצה הוא דווקא יחד עם הרור ויחד. זה בעצם הספק שלנו.
אנחנו אומרים שלי, אז כאן, אנחנו עושים זה בנפרד ובנפרד, אז זה דרך, זה כמו נדע שכאילו, זה זה כאילו חלות שלי, זה מצווה דאורייתא.
נכון, שהקיום של זה הוא באמת רק זכר למקדש, אבל הטענה שבה אנחנו לא מחזיקים בדיבור היא בעצם טוענת שאולי גם הקורך הוא יכול להיות שהוא הדרך הנכונה לעשות את הקיום של המצווה. מספק? מספק, כן. לכאורה
ברור שאם אכן
אנחנו חושבים שזה הקיום
של המצווה, זה לא זכר למקדש כהלל, לכן אי אפשר להחזיק בדיבור.
יכול להיות שזה נכון. זאת אומרת, ממה נפשך, כאילו אם אתה לא מדבר, אז אתה חושב שזה חלק אינטגרלי מהקיום של המצווה, ואז ואז אין מקום להגיד זכר המקדש כהלל, זה כנראה סברת הבור הלכה יפה. בכל אופן, לגבי המרור עצמו, נגיד עוד איזה עניין הלכתי, המרור עצמו שיעור כזה, שוב, אנחנו לוקחים פה כמעט שזה חיוב דרבנן, אז אפשר לקחת את השיעור האמצעי, למרות זה לא כזה בעיה, זה רק קצת יותר מרענן את המצות שצריך לאכול באותו זמן, אבל צריך שלוש זיתים, אל תשכחו שלושה זיתים, שני זיתים לראשון, לפי הדעה המחמירה, ועוד זית אחד לקורך. כן, שוב, אני מדבר על המקסימום. אז בעצם אתה אוכל עוד עלה בנוני של חס, אז זה בערך כזית, 27 סמק. שוב, פה הסמק הוא קצת מקבץ קצת את המרור כמובן, לא כשהוא פתוח ככה. ואיזה סוג של מרור? אז הגמרא, לא נתעסק בזה כרגע, כמה סוגים וכדומה, מה שמקובל זה חסה, כפי שהגמרא אומרת. יש אפשרות לקיים את זה גם בדברים אחרים, כמו חרין וכדומה, רק פה נחלקו בזה האחרונים. האם המגן אברהם כותב שאולי בכלל אי אפשר לברך את זה בורא פרי אדמה, כי אפשר לאכול את זה, לא ראוי לאכילה. מה זה? תוך על שיעור, נכון, אבל כמובן צריך עוד שיעור כזית, אבל אם נניח שיש, ויונתן פה סיפר לי שיש כאלה שאוכלים חרן כזית, אז לכאורה מגן אברהם אומר, זה לא ראוי לברכה בכלל, אפשר לברך את זה בור פרי אדמה. החוק יעקב, הוא גם כן מבאר אחרת, הוא אומר שמה זאת אומרת, כמעט שזה ראוי לאכל בצורה... עם דברים אחרים, בדרך כלל שמים את זה עם סלק וכדומה, אז כמעט זה יכול לאחר באופן, אגב דבר אחר, ובאור הלכה מוסיף שאוכלים את זה גם קצות, אז יש אפשרות לאכול את זה, זה לא דבר שלא ראוי לאכילה. אפשר להגיד שלא יברכו על זה בורא פרי האדמה, לכל הפחות לברשה הכל, וקיצור הוא אומר שאפשר, זאת אומרת, בגלל שאפשר לטבל את זה, זה מספיק בשביל להגדיר את זה כדבר שראוי לאכילה. זאת אומרת, זה דיון בהלכות ברכות, פחות בהלכות פסח, אבל הוא גם כן דיון משמעותי בהקשר שלנו, שבעצם יש אפשרות לקיים את זה גם בדבר אחר. זה הביאור הלכה, הוא מצטט את החוק יעקב, שסובר שאפשר גם לקיים את זה בחרין. יש עוד משהו שצריך להגיד פה? לא. טוב, זה לגבי המרור. עכשיו אנחנו מגיעים בעצם לדבר השלישי, והוא אפיקומן. מה זה אפיקומן? כאן אני רק רוצה להקדים. משהו אחד לפני שנתבלבל. במשנה כתוב שאין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. ככה כתוב במשנה בדף קופיות את עמוד ב'. כשאני אשאל אותך מה זה אפיקומן, מה אתם תגידו לי?
קינוח,
ואתה אומר מתי שאוכלים בסוף. אז זה לא אותו דבר, נכון? אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן, אז צריך לאכול אפיקומן או לא צריך לאכול אפיקומן?
כשיש קורבן פסח, לא אוכלים
עם המצה. זאת אומרת, כשיש קורבן פסח, אנחנו לא מפטירים אחר הפסח אפיקומן. זאת אומרת, לא אוכלים אחרי קורבן הפסח את האפיקומן. אנחנו מה עושים? אנחנו אוכלים אפיקומן. אז אנחנו קודם כל נדבר על הדין הראשון, שאין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. זאת אומרת שאסור לאכול דברים אחרי קורבן הפסח, או לענייננו, אני אסביר אחר כך את התרגום של קורבן הפסח בעצם למצה. ואחר כך נדון בעצם בחיוב האכילה עצמה של המצה האחרונה, שהיא היום מוגדרת אפיקומן. אבל שוב, זה שלא לא להתבלבל, זה שני דברים שונים, הם לא תלויים זה בזה. זאת אומרת, הם תלויים, אבל הם לא חופפים. אז קודם כל, מה זה אין אוכלים אחר הפסח אפיקומן? אז מה זה אומר אפיקומן? אז יש בזה מחלוקת בין הראשונים, בין המוראים, סליחה. האם אפיקומן זה מלשון אפיקומני? זאת אומרת, הוציאו את הכלים. האיסור הוא לאכול את... שוב, אנחנו מדברים על קורבן פסח כרגע, לא על המצה שאנחנו מייצגת את קורבן פסח, לחלק מהדעות. אז הכוונה היא לא לאכול את זה בשתי מקומות. זה הכוונה של לא לאפיקומן, זאת אומרת, תוציאו את הכלים ובואו נעבור מקום אחר. אסור לאכול את הקורבן פסח, ודין בקורבן פסח, שאסור לאכול אותו בשתי חבורות נפרדות או בשני מקומות שונים, צריך לאכול אותו באותו מקום. אז זה הכוונה לא להפטיר אחר הפסח אפיקומן. והסבר אחר זה לא אפיקומן, זה קינוח, כמו שאמרת. ברוקס, שבאמת הנקודה היא שאסור לאכול או מיני מגדנות או מיני בשר. יש שם שתי דעות במוראים, האם זה אורדלאי ואורזלאיה, או תמרים ודברים כאלה, בכל אופן, האם זה מיני מתיקה או שאר דברים. אז זה מבחינת הדין שאסור. עכשיו, למה? למה באמת אסור לאכול אחר הפסח אפיקומן? אז זה הדין הראשון. אז למה באמת אסור? אז פה נחלקו הראשונים, וזה מחלוקת מאוד מאוד מעניינת, כי אחר כך היא גם תגדיר לנו את החיוב של אפיקומן עצמו. והאם החיוב של אפיקומן הוא חיוב כזה שהוא בסדר, זה איחר כזה, או שאולי הוא מצווה עיקרית. זה נפגמין, אני דיברתי מקודם עם החזוניש וכדומה, שאמרנו שבמצא הראשונה ברור שצריך להחמיר, האם במצא הזאת של האפיקומן גם כן צריך להחמיר? האם היא רק איזשהו סוג של היכר, או של סוג של איזשהו זכר, או שזה משהו שהוא באמת יכול להיות שהוא המצאת מצווה עצמה? אז בואו נראה, קודם כל למה לא לאכול? אז במהות אמרנו לא מפתירים אחר הפסח, אחרי קורבן פסח, מה היה בזמן בית המקדש, למה לא מפתירים? אז לפי שיטת הרשב"ם באמת אין שום איסור לאכול אחרי פסח. כל הסיבה שאנחנו לא אוכלים אחרי קורבן פסח, זה בשביל, מה קורה הרבה פעמים, אדם מגישים לו אוכל, אדם מגיע לחתונה נגיד בכתר הרימון, הוא לא יודע איפה, אז גם כשהוא אוכל את המנה העיקרית, אז מה הוא משאיר מקום? משאיר מקום לקינוח, הוא לא שבע לגמרי מהאוכל. כי הוא יודע מה אחר כך יש בר קינוחים וזה, אז הוא צריך להשאיר מקום, מה שנקרא. אז פה אומרת ההלכה, אין פטירים אחר פסח, וכמובן זהו, זה המנה האחרונה שלך. אז תאכל את זה עד הסוף, זאת אומרת, תהיה שבע. אל תאכל את זה ותישאר רעב. למה? זאת אומרת, הנקודה היא כזה שהפסח יאכל על הסובע, זה מה שהרשב"א מסביר. עכשיו, למה צריך שהוא יאכל על הסובע? לפי שדתו אין באמת איסור לאכול אחרי כן, אלא פשוט זה חיטים, זה אמצעי כדי שתאכל את זה על הסובע. למה? אז יש שני הסברים בראשונים. הסבר אחד זה שהוא לא יבוא לשבור עצם, מרוב שהוא רעב הוא יבוא לשבור את העצמות, זה איסור. אז לכן אמרו לו תאכל את זה על הסובע, כדי שלא מרוב רעב תבוא לשבור עצמות ולאכול אותה. והסבר שני שזה, כשאתה אוכל על הסובע זה כדרך שהמלכים אוכלים, לא כמו איזה מישהו מורעב שאוכל ככה כאילו מרוב רעב, כאילו ש... אתה שבע, זאת אומרת, אתה מגיע כבר לקורבן בצורה שהיא, שאתה כבר, מה שנקרא, יש לך מספיק את מלוא צורכך, ואתה לא מורעב. זה בעצם ההסבר לפי שיטת, לפי שיטת הרשב"ן. שזה אמצעי. עכשיו, בא למאור, והוא מסביר הסבר אחר. זאת אומרת, הוא אומר, יש איסור. יש איסור באמת לאכול אחרי הפסח. זה לא כמו שאמרנו שאין איסור. אבל גם כשיש איסור, למה אסור לאכול אחרי? אז פה הוא אומר דבר יפה. הוא אומר שזה שאתה תשאיר את הטעם של המצב, של הפסח בפה. זאת אומרת, אל תאכל, אלא תשאיר את הטעם של, של הפסח. שישאר הטעם, זה מה שאומר בעל המאור. אבל ישאר הטעם כאמצעי. מה הכוונה כאמצעי? הוא אומר, אתה צריך לזכור, יש לך עוד כמה מצוות לעשות היום. אז ברגע שיהיה לך את הטעם של המנגל בפה, אז אתה תזכור. מה אתה צריך לזכור? אתה צריך לזכור שאתה צריך מה עוד לקיים חוץ מזה? תעלל, שאנחנו צריכים להגיע אליו עוד, אחרי אכילת קורבן הפסח. ודבר שני, שאסור לך לאכול את זה בשתי מקומות. זאת אומרת, הטעם יזכיר לך את הדברים האלה, ככה בעל המאור מסביר. זאת אומרת, זה אמצעי לכך, אבל אין עניין שהטעם יישאר לך בפה. הרמב"ם הוא דעה שלישית, שאומר, יש לנו עניין שישאר הטעם. זאת אומרת, יש ערך בהישארות הטעם כשלעצמה, כמטרה, לא כאמצעי. כן, הלשון של הרמב״ם שם היא שבאמת הלכות חמץ, שהוא כותב את זה, זה טעם של מצווה. אתה צריך שיהיה לך טעם של מצווה בסוף הסעודה. והאחרונה אוכלים בשר הפסח אפילו כזית ואינו תואם אחריו כלום. וטעם בשר הפסח הוא המצא בפיו שאכילתן היא מצווה. זה טעם של מצווה, אתה צריך שיהיה לך טעם של מצווה בפה. למה? ככה, כי צריך שיהיה לך את הטעם של המצווה בפה. אם זה תלך לישון, עוד יישאר עד הבוקר לקריאת שמה ששחרית, כן? זה בעצם הטעם של הרמב״ם. זאת אומרת שזה לא רק כ... עכשיו, מה הנפקומינה? הנפקומינה היא, האם אני יכול לתרגם את זה למצא? זאת אומרת, אמרנו שיש איסור לאכול דברים אחרים אחרי קורבן פסח. האם גם יש איסור לאכול דברים אחרים אחרי מצא? אנחנו לא אוכלים קורבן פסח, אנחנו אוכלים מצה של אפיקומן. האם זה רלוונטי כל הדברים האלה ביחס למצה? אותו דבר? אז כאן יש מחלוקת בין האמוראים, האם כן או לא. האם מפתירים אחר אפיקומן או לא מפתירים? אותה גמרה שמה בשם שמואל. ולכאורה, אם נלך לפי הסברות, אז מה אתם אומרים? לפי שיטת הרשב"ם, שייך לתרגם את זה גם למצה? שזה יאכל על הסובע ולא תשבור שם עצם ולא זה? זה לא שייך, נכון? מה הדין ביחס למצה? אז פה זה לא שייך. לפי שיטת הבעל המאור, שזה כאמצעי, שתוכל להגיד תעלל וכולי, אז זה יכול להיות שכן. וגם לפי שיטת הרמב"ם, יש עניין, טעם של מצווה. מה זה משנה אם המצווה היא בפסח, אז בקורבן פסח. אם המצווה היא במצא, אז גם כן יש עניין שזה יהיה במצא. זה בעצם הסבר. מה זה? כי כל הנקודה שיאכל על הסובע היא רק למה? לא בגלל שיש בזה עניין, אלא בשביל שאתה לא תשבור עצמות, בשביל שאתה לא תאכל בשתי מקומות. אבל זה דין בקורבן פסח. מה זה? כדרך שמלאכים אוכלים, אבל את הקורבן פסח. אתה אומר, אולי זה יכול להיות דרך מלאכים במצה עצמה? יכול להיות. בסדר. מה זה? זה דרך אני, כן. קצת קשה. בסדר. בסדר? יכול להיות שבמצה יש גם שני עניינים, גם של אני וגם של השירות, לכן אוכלים, יש את המצה, הצטבנו עליה לפני שיצא ממצרים וגם, מה?
שתיים אחרי זה פירוש, זה שילוק הזה אולי.
נכון, זה שילוק. אבל בכל אופן, אבל ככה אפשר באמת ליצור את החלוקה, האם גם אנחנו מתרגמים את זה למצה. טוב, אז זה לגבי האיסור של האכילה אחרי. מה קורה לגבי החיוב של אכילת המצה של האפיקומן לכתחילה? האם בזה יש לנו חיוב או לא? אז גם בזה יש מחלוקת בין הראשונים, מעניינת, שבעצם אומר את דבר כזה. לפי שיטת הרשב"ם, הרשב"ם אומר שזה זכר למקדש. מה הכוונה? זה זכר למצה שהייתה נאכלת עם הפסח. ככה הרשב"ם כותב בסוגיה אצלנו בקוף יוטף, הרשב"ם כותב שזה זכר למצה שהייתה נאכלת עם הפסח. זה מה שהכוונה. זאת אומרת, לא, וממילא יוצא שהמצה היא עדיין נשארה בידינו. אז בעצם אנחנו אוכלים את המצה עצמה שהתחייבנו עליה בליל הסדר, זה המצה שנאכלת עם הפסח. הרי אנחנו שוחטים את הפסח בין הארבעים, קצת אחרי חצות, ונשארים איתו עד הלילה לאכול אותו, נכון? אז בעצם, אומר הרשב"ם, האפיקומן, כן, זה הדין הראשון, הדין עכשיו זה של עצם אכילת האפיקומן. אז לפי הרשב"ם, יוצא שבעצם זה זכר למצה. למצה שנאכלת עם הפסח. לעומת זאת, יש ראשונים אחרים שאומרים, לא. זה לא זכר לאותה מצה שנאכלת, אלא זה זכר לפסח. זאת אומרת, יש לנו, אנחנו אכלנו מצה עם קורבן. עכשיו, כשאנחנו אוכלים את המצה האחרונה, אם אנחנו אוכלים את המצה האחרונה, זכר למצה שנאכלה, או זכר לקורבן פסח שנאכל? מה הנפקמינה? הנפקמינה היא שאם זה זכר לפסח, אז בעצם זה לא חיוב מצות שכתוב בתורה. אנחנו הרי צריכים לאכול את ה... אנחנו רוצים לקיים את המצווה של לאכול מצות בליל הסדר, נכון? אז אם זה זכר למצה שהייתה נאכלת עם הקורבן, אז אני מקיים את החיוב עצמו, מתי באפיקומן אני מקיים אותו. אם זה רק זכר לפסח, אז אני לא מקיים את קיום מצוות אכילת מצות שאמרנו שהוא מדאורייתא באפיקומן. המצה הזאת שאוכלים בסוף היא רק זכר לקורבן פסח. אז היא פחותה, אם, בוא נאמר ככה, שאם עכשיו אנחנו נשאל את המצה של המוציא, היא עיקר או תפל, לפי שיטת הרשב"ם, המצה של המוציא, היא המצה היותר עיקרית, או המצה של האפיקומן היא המצה היותר עיקרית. בקיום, בעצם יש לנו קיום אחד, יש לנו את הקיום של אכילת מצה בליל הסדר. אז עכשיו, מי מקיים, במה מקיימים אותו? באפיקומן או בזית הראשון? לפי שיטת הרשב"ם. באפיקומן, זאת אומרת, הזית הראשון הוא רק בשביל לברך ברכות הנהנים של המוציא. הוא רק בעצם רק בשביל ברכת הנהנים. זאת אומרת, יוצא שאם אנחנו מדברים על החומרה שדיברנו במה להחמיר בזית הראשון או באפיקומן, לפי שיטת הרשב"ם יוצא שאני צריך להחמיר באפיקומן, ולא בזית הראשון. לפי שיטת הראש, האפיקומן זה רק זכר לפסח, אז במה אנחנו באמת מקיימים את המצווה של הלילה? בזית הראשון, הוא העיקר. זאת אומרת, אפשר להגיד, מספק, בואו נקיים את זה בשניהם, זאת אומרת, להחמיר גם בראשון וגם בשני, כן? כדי לקיים את שני הדינים. הרמב"ם לדוגמה הוא אומר שזהו, כזית, זה מה שצריך לעשות. וכל הלילה מספיק כזית אחד. זאת אומרת, זה כל הקיומים האלה, זה מה שאמרתי שנעשה סדר בעניין הזה. לכל הקיומים, אתה אוכל כורך ואתה אוכל זה, הכל זה בשביל לחסות את הזית, את המצה ההיא שאכלנו יחד עם הפסח. אבל השאלה, מי היא אותה המצה שאכלנו יחד עם הפסח? האם היא המצה של האפיקומן, המצה של הכורך, או המצה הראשונה? אז פה אתם רואים, זה מחלוקת של הראשונים. זאת אומרת, הרמב"ם אומר שכזית אחד שאתה אוכל, בו קיימת כבר את המצווה. עכשיו, כל כזית נוסף שאתה אוכל במהלך הלילה, הוא גם כן כאילו תוספת של קיום, הוא לא מחויב. יש חיוב אחד שהוא כזית אחד, ובכל כזית שתאכל, אתה מקיים בו את המצווה. אין הבחנה מבחינתו אם זה התיקומן, או הזית הראשון, או הכורך. זה מה שיוצא לפי הרמב"ם. הוא פחות יוצר חילוק, אז לכן, אני אומר, הוא מבחינתו ככה כותב, שכל כזית שאוכלים יצא ידי חובתו. ברגע שהוא אכל זית, אז הוא יצא ידי חובתו. אבל בכל אופן, מה עוד יכולה להיות הנפקמינה, חוץ במה להחמיר? הנפקמינה היא, לדוגמה, לעניין הפסק בדיבור. דיברנו על זה שאם אתה מתחיל לברך המוציא, אז אתה אסור לך להפסיק בדיבור עד הקורך. לכאורה, לפי שיטת הרשב"ם, שאומר שזה העיקר, אז עד לאיפה אסור להפסיק בדיבור? לכאורה, לפי שיטת הרשב"ם, לכאורה היה אסור להפסיק בדיבור עד האפיקומן. כי בעצם אתה מתחיל בהמוציא, אתה מברך ברכת הנהנים, אבל הברכה הזאת צריכה להיות מוסבת גם על האפיקומן. ברכת על אכילת מצה צריכה להיות מוסבת על האפיקומן, כי האפיקומן היא בעצם המצה העיקרית שלך, לא המצה הראשונה. המצה הראשונה זה רק ככה, מה נתחיל את הסעודה בלי מצה? צריך להתחיל עם משהו, יש שולחן עורך, יש זה, אז מתחילים עם לחם, ובעצם המצה העיקרית היא המצה האחרונה. לכאורה, הייתי אומר, לפי הרשב"ם היה צריך עד לפה למשוך את האיסור לדבר. כן, כל הסעודה, כל הזה, אסור יהיה לדבר.
לפי הרשב"ם, למה לא לברך לי על את הלחם המצה בסוף?
בסוף?
מתי לא לכמות, כאילו, לברך על המצה?
נכון, אז זה באמת שאלה. אני לא יודע אם בהכרח לא עושים ככה לפי שיטתו. זאת אומרת, לא, יכול להיות שזה יכול להיות נפקא מינה, באמת איפה לברך. עוד דבר שיש לנו זה לעניין הסבא.
לא פוסקים כמו הרשב"ם?
לא פוסקים כמו הרשב"ם. אז זה באמת, אני אומר, רק לחומרה, כאילו היה מקום להחמיר בשיעור, אמרנו, אולי להחמיר בשיעור של האפיקומן, דיברנו על העניין של פסק ודיבור, על הסבא, אולי צריך לעשות קורך גם באפיקומן, כי אם כל הקורך זה כאילו לעשות זכר המקדש כהלל, אתה לא צריך לעשות זכר על המצה הראשונה, אתה צריך לעשות זכר כנגד האפיקומן, שהוא הרי זכר המצה הנאכלת, אז כאילו תקרוך, את המצה הזאת תקרוך עם המרור. כן, זאת אומרת, לעשות קורך, היה יותר מקום לעשות לפי הרשב"ם על האפיקומן ולא על המצה הראשונה, כי היא רק תפל. בסדר, זה הכל מבחינת המהות, איך לתפוס את זה, זה מה שאפשר היה להוציא מהמחלוקת הזאת. למעשה, כמו שאמרנו, שולחן ערוך פוסק שאסור לאכול אחרי האפיקומן, וצריך לאכול אותו על הסובה וכולי, וצריך לאכול אותו בהסבה. פה רק דיברנו על כזית עד עכשיו, יש שיטות בראשונים, וגם אחר כך למעשה, הבח אומר שצריך גם את האפיקומן לאכול שניים. למה? כי זה מצה נאכלת עם הפסח. אז אחד זה מצה, והשני זה הפסח. כאילו הוא אומר, צריך לאכול... ככה הבח אומר. הבח אומר, זה הרי כל העניין של המצה הזאת, זה מצה נאכלת עם הפסח. אז תאכל כזית ממצה. ותוסיף עוד כזית שיהיה כנגד הקורבן פסח שאין לנו. כן, מה לעשות? אם היה לנו בית המקדש, אז לכן אתם צריכים להתפלל לבית המקדש, כי אז יהיה לכם גם בשר. פה אתם רק אוכלים מצות שהם זכר לבשר. אבל בכל אופן, אני רוצה שפי הבח, אז בעצם צריך לאכול שני זיתים, גם את הזית הזה וגם את הזית הזה, ככה.
אבל זה דעת יפים, מה רואו כותב?
המשנה ברורה, ככה הוא כותב. צריך לאכול שני זיתים. כן? אז זה בעצם מה שמסבירים. עכשיו שוב, פה יכול להיות שאם הנקודה היא שישאר הטעם וכדומה, אז הטעם כבר אותו דבר. מה זה משנה? טעם הזה, טעם הזה, אז לכאורה אפשר היה להסתפק.
מה זה אומר שישאר לטעם
של מצווה? טעם של מצווה, זה הטענה. טעם של מצווה, יש בזה ערך, שיהיה לך טעם של מצווה בפה. נכון, אבל זה לא בשביל ההנאה, זה בשביל החינוך שבדבר. קיום של הדבר.
מה הוא עושה כמו שזה בעצם לא מצווה, לא מצווה.
כן, שזה בעצם לא מצאי כאן. טוב, זהו, עכשיו עד איזה שעה, אז בוא נגיד את זה קצר בשביל ההלכתי, שבעיקרון, שוב, מדמים את זה לקורבן פסח, קורבן פסח זה עד חצות, בכל כך רבי עקיבא רבי אלעזר בן עזר בברכות, פוסקים כרבי אלעזר בן עזר שעד חצות, ולכן טוענים שגם את האפיקומן, שהוא כנגד הקורבן, לפי כל השיטות האלה, צריך להיות עד חצות. מה עושים כאלה ש...
מה זה משנה אם פוסקים כמו הרשב"א או הראש?
לעניין הזה זה לא משנה. אמרתי, יש נפקא מינה מה שדיברנו קודם, אם צריך לעשות קורך, אם צריך להפסיק בדיבור, ולא ראינו שמחמירים בזה, לעשות קורך על האפיקומן ולהפסיק בדיבור עד האפיקומן. מה לגבי זה? אז יש כאלה שמעריכים במגיד ומעריכים בכל הקיום של המצוות, אז איך מגיעו עד חצות? לא יספיק. מה עושים? אז יש פה פטנט של אבני נזר, שהוא אומר לעשות תנאי, כן? כל העניין של אבני נזר עצמו שונים במחלוקת גדולה, אבל מה שהוא אומר, ונגיד אותו ולא נערור עליו דיון כרגע, זה שהוא אומר שבוא נעשה, ניקח כזית, נאמר, אם הלכה כרב לזר בן עזר שצריך עד חצות, אז הנה, אני אוכל עכשיו את האפיקומן עד חצות. עכשיו הוא מניח שלפי שיטת רבי לזר בן עזר, אין איסור לאכול אחרי האפיקומן. מאיזושהי סיבה, אפשר היה לחשבן את זה לפי מה שדיברנו מקודם, מה הסיבה לאסור לאכול, משהו אחרי האפיקומן, בכל אופן ככה הוא סובר. לכן הוא אומר, אני מתנה תנאי. אם הלכה כרב לזר בן עזר, אז הכזית שאני אוכל עכשיו באפיקומן, זהו, אכלתי. עכשיו אני ממשיך לעשות את מה שאני רוצה, לדבר, לאכול שולחן עורך, לא יודע מה. ואחר כך אני עוד פעם אוכל עוד כזית, ואומר שאם הלכה כרבי עקיבא, אז עכשיו אני מקיים את האפיקומן. ואז ממה נפשך כאילו יצאתי איזה חובת שתי הדעות, כן? שוב הוא מניח שאין איסור, לפי שיטת רבי אלעזר בן עזר, שאמר שעד חצות צריך לקיים את האפיקומן, שאין איסור לאכול אחר.
אז...
מה זה? עד חצות, כי כל דבר ש... שקבעו אותו בלילה, זה הכוונת חצות, כדי להזיר את האדם. חכמים אומרים שזה כדי שלא להרגיל את האדם לעבירה, שהוא לא יברח לו הזמן. פיר בעבר הנזר, זה הזמן שחצות הלילה, גרשו החיפזון של מצרים, לא החיפזון של עם ישראל שהיה רק בעלות הבוקר. כמובן, גם פה, מניח שאתם מכירים את הסתירה, מתי עם ישראל יצא ממצרים, בלילה או ביום. תסתכלו קצת בפסוקים. צריך לחשוב על פתרון טוב לדבר הזה. יש לי, אבל לא נגיד אותו עכשיו. מה? למה שבע? בסדר, אתה אומר מי הכי זה. כן, אם אתה אוכל שני זיתים בתנאי שלך. אפשר לעשות את התנאי באופן כזה שאחד יהיה בשביל הפסח ואחד יהיה בשביל המצה. ואז אתה לא צריך לאכול, רק שש. בסדר, זה לפי אבני נזר. כמובן, יש פה גם בעיה מצד תנאי במצוות. אפשר להתנות תנאי בדבר שהוא מצווה ולא, ואפשר לעשות בו שליחות וכו'. לא משנה, לא ניכנס לעניין הזה כשלעצמו. זה לגבי זה. נסכם בדבר האחרון ביחס למצוות הלל. לא נרחיב בה הרבה. מצוות הלל בליל הסדר היא מאוד מאוד תמועה. חלקים את זה לשניים, יושבים, אומרים את זה בלילה. יש לו הלל הגדול. קיצור, זה הלל תמוע. זה לא הלל הרגיל שיש לנו בשאר השנה. מאיפה הוא נחת עלינו? הדבר הזה, ואיך מברכים עליו גם? אם מברכים עליו. אז דרך המחלוקת של אם מברכים עליו, אפשר לעמוד על דבר מעניין. יש בזה מחלוקת בין הראשונים, האם באמת מברכים על ההלל הזה או לא. בתפילה אז יש מחלוקת שולחן ערוך ברמה אם מברכים או לא. ותסתכלו בתפיים זין, השולחן ערוך אומר שמברכים על ההלל בתפילה והרמה אומר שלא. נראה לי שדות אשכנז כן מברכים על ההלל כיום. בכל אופן, אבל מה עם ההלל של ההגדה? האם מברכים עליו או לא מברכים עליו? אז ככה, הראשונים, יש ראשוני ספרד ויש את הגאונים. ראשוני ספרד, הר"ן והרמב"ן אומרים שמברכים עליו. אבל למה? משתי סיבות שונות. זה מעניין, אני ארשום את זה רגע, ותראו זה גם הסכמין המעניין. ברכה על ההלל. הדרן אומר, למה מברכים על ההלל? כי זה כמו ההלל של כל המועדים. על כל המועדים אנחנו מברכים, אז גם פה. תגידו לי, בגמרא בערכין, בדף י' עמוד ב', כתוב 18 ימים גומרים בהם את ההלל. לא כתוב שלילה אחד גם כן. אז באמת מופיע במסכת סופרים. 18 ימים גומרים בהם תהלל, שאחד מהם זה יום פסח הראשון, וליל הסדר, כתוב שם גם לילה של פסח, הלשון שם במסכת סופרים היא, איך כתוב שם? ולילה אחד יחיד גומר בהם תהלל, 18 ימים ולילה אחד. אז כאילו מפורש, שזה דין של הלל בלילה, הוא חלק מחיוב ההלל של המועדים. ככה הר"ן, ככה הלל. אז זה באמת שאלה. יכול להיות שהשולחן ערוך שסובר שזה קשור לתפילה, לומד את זה משם. כן, אנחנו, זה מה שאנחנו עושים. זה הר"ן. אז הר"ן אומר שזה כמו הלל של שאר המועדים, מברכים. עכשיו הרמב"ן אומר שזה לא בגלל הלל של שאר המועדים, הוא אומר זה דין בקורבן פסח. קורבן פסח, מה היו עושים כשהיו מקריבים אותו, כידוע לכם, יש משניות בפסחים, שלוש כיתות, כל כיתה הייתה גומרת ההלל, אז זה ההלל שבעצם עושים אותו זכר להלל שהיו אומרים על קורבן פסח. זה מה שהרמב"ן אומר. וכיוון שתקנו הלל על השקטה של הפסח, תקנו הלל גם על האכילה של הפסח, וזהו, זו תקנה מיוחדת. תקנה מיוחדת שלא קשורה להלל של שאר המועדים, אלא זה תקנה על אכילת פסח. כן, להגיד הלל. עכשיו, השיטה המחודשת שמסבירה את כל התמיות שאמרנו קודם, שזה הלל מוזר כזה, זה רבי גאון. רבי גאון אומר, לא מברכים על ההלל הזה. למה? כי ההלל הזה הוא שונה. הוא לא הלל רגיל שקוראים אותו. אתם מברכים עליו לקרוא את ההלל. קוראים את זה כמו איזה מחויבים. ההלל של ליל הסדר, כיוון שדיברנו על זה גם ביחס למגיד וכדומה, שכאילו הוא יצא ממצרים, זה הלל שאדם אומר אותו בתורת שירה, ככה הוא מגדיר את זה. אין מברכים על הלל שבליל פסחים שאנו קוראים אותו בתורת אומר שירה ולא בתורת קוראים. זאת אומרת, מה ההבדל? מה העניין של שירה? שירה זה איזושהי התפרצות מפנימית של האדם מבפנים שהוא מרגיש שהוא צריך להודות לקדוש ברוך הוא, חש את כל המועקה של מצרים והוא התחבר לסיפור מאוד מאוד. הוא לא רק קורא את מה שקרה לאבותינו, הוא מרגיש שהוא סבל במצרים ועכשיו הקדוש ברוך הוא גאל אותו, הוא נמצא בתוך ארץ ישראל, הוא יושב וסועד כמו מלך. אז בעצם הוא כבר אחרי המרור, אחרי המצא, הוא כבר עכשיו בגאולה, אז הוא כולו מתפרץ משמחה וכדומה. על ההלל הזה כולו כנראה, לא רק על החצי שלו. אני לא אומר ברכה. ברכה זה כאילו משהו שאני צריך לעשות, אמרו לי, תהלל, טוב, אני קורא, וזה בתורת קוראים. קוראים את ההלל. פה זה הלל שמתפרץ, כאילו, מבפנים. זה הנקודה. כיוון שזה הלל שהוא בתורת שירה, שמתפרץ, אומר רבי גאון, לא מברכים עליו. כן, לא מברכים. ולכן זה גם הלל שהוא בלילה. הלל שבלילה. הלל שבלילה. למה? כי אפילו בלילה, אפילו במצב של אסתר, במצב של קושי, אנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא, העיר לנו את הלילה, באותו לילה, בחצות הלילה, נהיה יום. זה הפתרון דרך אגב לסתירה, אם זה הם יצאו בלילה או ביום. פשוט, החצות הפך להיות יום.
אז זה רשי?
לא, לא רשי.
זה רשי?
רשי לא כותב.
לא, שלו, יחלק אליהם הילה.
שמה? כן, טוב, אבל הוא לא מסביר על שמו, בסדר. בכל אופן, אז זה יכול להיות ההסבר, שבעצם העיר להם הלילה ואז הם התעוררו לשירה. ברגע שזה משהו שיוצא מבפנים, אני לא מברך על זה. זה מה שהוא מסביר רבי היגון. עכשיו, אולי אפשר גם בלילה לסיים, שיש דין של חצות, כמו שאמרנו על הפיקומן, יש דין חצות על הליל. יש ראשונים שאומרים שכן, יש ראשונים שאומרים שלא. למה? אז מי שמסביר שבאמת הדין הזה של חצות שמופיע ביחס ל... ביחס לקורבן פסח. כן, הדין של קורבן, מאיפה הגיע החצות הזה? מקורבן פסח. אז מי שמסביר שזה קשור לתקנה של קורבן פסח וכו', אז הוא באמת אומר, עד חצות. אפשר להגיד את ההלל, עד חצות. אבל אם אני אומר שההלל הזה הוא לא דין וזה תקנה של אכילת פסח, זה דין שהוא תורת שירה, זה משהו שסיפור יציאת מצרים וכדומה, אני לא תקוע עד חצות, אני יכול לעשות את זה כל הלילה. כן, זה משהו שהוא לא קשור לקורבן. אם זה קשור לקורבן, אז אני באמת צריך להיות מוגבל עד חצות. אם זה לא קשור, אלא זה בתורת שירה, אני לא מברך על זה וכדומה, ואני כולי נסער, אז לכאורה אני יכול לעשות את זה כל הלילה. זה בעצם ה... מה זה?
גם לפי הרן יהיה אפשר כל הלילה.
גם לפי הרן, נכון. ואז ממילא אפשר יהיה להגיד את זה כל הלילה. זה לפי הסברה הזאת. השולחן ערוך לא פוסק כך. השולחן ערוך פוסק שזה באמת עד חצות, הוא לא פוסק שזה כל הלילה. אבל, כמו שאמרנו, המשנה ברורה נגיד אומר שפה המשנה ברורה אומר שלא חייבים להקפיד על זה. זאת אומרת, אפשר להפיקומן, כבר הגביל אותנו עד חצות, את ההלל אפשר למשוך גם אחר כך. זאת אומרת, לא צריך לסיים אפילו את ההלל עד חצות, אלא אפשר למשוך אותו כל הלילה, שוב, כי זה מדין שירה, ולא מדין אכילת פסח, שהיא מוגבלת לעד חצות. זהו, שאלות? סיידה, בבקשה. זה מה שזה?
מה לדבר על זה שמצאת על זה?